שלום לכולם, אנחנו נלמד היום אורות התשובה פרק י' ג' פסקה ה'. פרק י' ג' פסקה ה' בהרצאה שלפניכם, זה עמוד צד ד'. פסקה מעניינת, הייתי אומר אפילו קצת מפתיעה. אומר הרב כך, דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, הוא השינון בחלק דיני ממונות, וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה מצד אחד, וכל החריפות הישרה והרחבה היותר אפשרית. טוב, אז למה המשפט הזה מפתיע? כי היינו מצפים שתשובה זה דבר רוחני, זה עניין שבין אדם למקום, זה עניינים כלליים גדולים, ולא עיסוק בין אדם לחברו, ובפרט ביחס הממוני, השפל, הנמוך, ההכרחי של החיים. וכאן הרב אומר לך, הפוך, דרך התשובה, אם אדם רוצה לנוע בדרך התשובה היותר מקורית וטובה, שהיא נובעת מהממד של התורה המופיעה בעולם, תכף נראה מה זה אור התורה בעולם, אז זה השינון, הלימוד גם בקיאות וגם בעיון וממילא גם הקיום, ההבנה של החשיבות של הנושא הזה, שיחסים שבין אדם לחברו, ובפרט ביחסי ממונות בין אדם לחברו, שאף על פי שכלפי חוץ זה נראה דבר כמו שאמרנו, צדדי ושולי בחיים, אבל דווקא זאת דרך התשובה יותר מקורית, והיא נובעת מאור התורה בעולם. תכף נראה למה. אז זאת דרך התשובה, שינון בחלק דיני ממונות, וכל המשפטים של אדם לחברו, שנקראים אצלנו חושן משפט. למה? מה בעצם הלימוד ההלכתי הזה, בענייני ממונות של אדם לחברו, מה הלימוד הזה פועל בנפש האנושית? למה זאת דרך התשובה יותר מקורית וטובה? אומר הרב, היא, הדרך הזאת, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחס הספק והנבוכה, אולי מבוכה, כן? הורי נבוכים. והנבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שמאירה היא באורה הבהיר, את דרך החיים המעשיים. זאת אומרת, הרבה פעמים, דווקא המהלך הרוחני, האידי, העליון, שהוא מעבר לחיים, הוא מעבר למציאות, הוא מעבר למעשים, הוא מעבר לצדדים החומריים והתפילים של החיים. דווקא זה הרבה פעמים מנתק את העולם מההופעה של הבורא בבריאה, מהקשר של התורה אל המציאות, ואז האדם כביכול מרחף מעל החיים ולא מגלה את התשובה בחיים בפועל. כשאנחנו עסוקים בעניינים היותר חומריים, כמו למשל דיני ממונות, שהם בעצם ההכרחים של החיים ופתרון הסכסוכים בין אנשים, שזה דבר שקורה בין בני אדם, וכולי. זאת אומרת שאנחנו מתעסקים עם סדר החיים כפי שהם, אז אנחנו מייצקים או יוצקים איזשהו בסיס, כמו שכאן הרב קורא לזה, היא מעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן. אז קודם כל, זה שאנחנו לומדים דיני ממונות, זה סוג של, הייתי אומר, לייצר איזשהו בסיס, איזושהי תשתית, איזושהי הכנה, חומרית, מעשית, מוגבלת, שעל גבה ומכוחה, בא הקודש הרוחני היותר עליון, התשובה היותר עליונה. זה ממד אחד של החשיבות של לימוד דיני ממונות. דבר שני, הרבה פעמים כשאדם לומד ענייני תשובה במובן האמוני הרוחני, והוא שייך לכל מיני מהלכים רוחניים, אז יש אצלו כל מיני כיוונים, כל מיני זוויות, כל מיני צדדים, יש אצלו הרבה ספקות וכו'. כשאנחנו לומדים הלכה, ובפרט הלכה בדיני ממונות, שאנחנו צריכים שם לפסוק, מותר, אסור, זכאי, חייב, מי נותן למי וכמה וכו'. אז זה לא רק מעמיד את החיים על בסיס איתן, אלא זה גם מסיר את הספק. זה מסיר את אי-הוודאות, את הנבוכות. אז אני קורא את המשפט הזה שוב. דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, כדי שהתורה תופיע בעולם, הוא השינון בחלק דיני ממונות וכל המשפטים שבאדם לחברו. מדוע? היא מדלג למשפט הבא, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, הלב, לא השכל. היא מתקנת את כל המכשולים הנפשיים, המוסריים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. וכן, שלושה ממדים. קודם כל, זה לא רק שכל מרחף מעל המציאות, אלא זה לב והרגשה. זה יותר הממד המוסרי. ב', יש כאן בסיס נאמן, שזה בסיס מעשי. ג' זה מסיר את הספק, כי כשאתה לומד הלכה, אתה צריך להכריע. זה לא כמו בלימוד אמונה שאתה יכול להגיד את הדעה הזאת ואת הדעה השנייה, וכל הדעות יכולות להסתדר ביחד, למרות שיש לכאורה סתירה בין הדעות השונות. כשלומדים הלכה וצריך לפסוק הלכה, אז אתה בסוף צריך להגיע למסקנה אחת. נכון שגם הצדדים שניתחו מן ההלכה הם צדדים נכונים, אבל בסוף אתה צריך להגיע לדבר אחד, למסקנה מעשית אחת. ולכן היא נוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה, על ידי מה שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. אז זה הממד הראשון של החשיבות של לימוד דיני ממונות, שא' היא סוג של בסיס מעשי לשפע הרוחני העליון, ב' היא מתקנת את המידות והמוסר ביחדים של אדם לחברו, ג' היא מסירה את הספקות כי צריך להכריע אחרות מעשיות. בקיצור, היא עושה את התשובה, את מהלך התשובה יותר מעשית, יותר ארצית, יותר עולם הזית, עם כל מה שזה אומר. אומר הרב, כדי להשלים את החלק הזה צריך להגיד עוד משפט אחד, אמנם, אף על פי שדרך התשובה יותר מקורית וטובה, היא לימוד חושן משפט, נכון, אמנם, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה. אי אפשר להסתפק רק בשינוי דיני ממונות. כי אז אתה באמת פרקטי, אתה באמת מעשי, אתה באמת עסוק בצד המתגלה של התשובה, בצד החומרי שהתשובה עוברת דרכו או הופיע דרכו בעולם. אבל מה עם הצדדים הרוחניים של התשובה? מה עם התיקון המוסרי? מה עם התיקון המחשבתי? מה עם ההערה הנשמתית? מה עם כל הממדים היותר פנימיים של מהלך התשובה? לכן, במקביל לשינון דיני ממונות, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד, כדי להשלים את הממד הזה של דיני ממונות, את הממד המעשי, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה או רחבה, במה? בטל האור של ההגיונות הפנימיים שבעקרות האלוהיות האציליות. אבל זה לא יכול לבוא לבדו, אלא חייב להיות מסלול כפול, גם המסלול של העולם הרוחני של מהלך התשובה באופן פנימי, וגם המסלול של הגילוי של העולם הרוחני הזה בכלים מעשיים מוגבלים, עד כדי דיני ממונות. ואז, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא למקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. אם כן, שני כוחות, שני ביטויים, שני ממדים שמשלימים זה את זה. כן. כי זה מקורי. לא היינו מצפים שזה יהיה. אם הייתי שואל אותך, תגיד מה זה תשובה? אם הייתי שואל אדם ברחוב, מה זו תשובה? אז הוא אומר, תשובה זה כמיה אל, אל, אל האלוהים. לשוב אל המקור האלוהי שבי. והיא, לא הייתי מדבר על בן אדם לחברו, בטח לא הייתי מדבר על הצד הנמוך של בן אדם לחברו שקשור לדיני ממונות, בטח לא הייתי מדבר על הצד הנמוך שבנמוך של בן אדם לחברו שקשור לסכסוכים בדיני ממונות. לא, אבל זה חשוב. אבל אם לא יהיה את המייצב הזה, אז לא יהיה. אם לא יהיה את המייצב שהוא כלי להופיע את המהלך הרוחני דרך הכלים המוגבלים האלה, אז לא תהיה תשובה. בוא נאמר את זה בצורה אחרת, בסדר? אתה רואה לא פעם ולא פעמיים שאנשים שרוצים לנוע במסלול התשובה, הם נעים במסלול הרוחני של התשובה, ובדרך לא שמים לב שהם הורסים כל חלקה טובה, מהבחינה המעשית של כוחות החיים הטבעיים שלהם, של יחסים אנושיים של בן אדם לחברו, וכו' וכו'. אני לא רוצה להגיד שזה תופעה, אבל לצערנו הרב לא פעם ולא פעם אתה רואה שהבן אדם למקום, הוא בא הרבה פעמים על חשבון של בן אדם לחברו. וזאת בעיה. כן, איך הרב כותב שיש יראת שמיים טהורה ויש יראת שמיים פסולה. אומר הרב, מה זה יראת שמיים טהורה? אם אתה רואה שמאז שהאדם מתקרב אל הבורא, הוא גם יותר מתוקן מבחינה מוסרית. בעיקר בעניינים שבאדם לחברו. זה נקרא יראת שמיים טהורה. אומר הרב, אבל אם אתה רואה שמאז שהאדם מתפתח מבחינה אלוהית, רוחנית, בן אדם למקום, אז הוא התקלקל מבחינה מוסרית, הוא נהיה יותר קפדן, הוא נהיה יותר עצבני, הוא היה יותר מתוח, הוא נהיה יותר ביקורתי וכו' וכו'. תדע לך שזאת יראת שמיים פסולה. אז יש מציאות של יראת שמיים פסולה. הנציב חוזר על זה בכמה מקומות, שפרשת האזינו, אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, הצור תמים פעולו ככל דרכי משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. צדיק בן אדם למקום, וישר בן אדם לחברו. אז לפעמים דווקא זה שאדם צדיק, יכול להפוך אותו לא להיות ישר. דווקא ההתעלות הרוחנית בן אדם למקום, יכולה לגרום לו לנזקים, בעניינים של בן אדם לחברו. ולכן הקדוש ברוך הוא אף על פי שהוא צדיק, במחאות, הוא גם ישר. אז מה הוא צדיק וישר? אף אנחנו צדיקים וישרים. ולכן אומר הנציב בהקדמתו הידוע לספר בראשית, לכן כשבלעם ראה את אבותינו, הוא אמר להם, הוא קרא להם ישרים. תמות נפשי מות ישרים, למה לא אמר תמות נפשי מות צדיקים? אלא שהחידוש הגדול של אבותינו זה לא היה שם צדיקים. צדיקים הרבה אנשים יכולים להיות. החידוש הגדול שלמרות במרכאות, כן, זה מילה קצת קשה, למרות שהיו צדיקים, היו גם ישרים. לא ויתרו על בן אדם לחברו, למרות שהתעלו לבן אדם למקום. עד כדי כך שאברהם אבינו התפלל על סדום וכדומה. אז הממד של שינון דיני ממונות, הוא מבטא את הממד היותר תחתון, אבל הוא גם אבן הבוחן, האם באמת התשובה המרחפת מלמעלה, היא יש לה כלים להתקבל פה למטה. אז אין סתירה בין שני מהלכי התשובה. מצד אחד, השינון בחלק של דיני ממונות, ומצד שני, יתר חלקי התורה, ובעיקר ההכרות היותר פנימיות ברמה העיונית וברמה המוסרית. כן. לא, לא אמרנו שבאדם לחברו יש יותר חשיבות, אמרנו שבאדם לחברו זה סוג של הכשרה לבן אדם למקום, גם הכשרה לפני וגם הכשרה לאחרי. זאת אומרת, כדי שאדם ינוע במסלול התשובה שבן אדם למקום, הוא צריך קודם כל לבוא עם איזושהי מדרגה מוסרית, בסיסית לפחות, כן, מה שנקרא הגון בגמרא, ומצד שני, כשאדם בונה את הממד של בן אדם למקום שלו, אחר כך הוא רוצה לבחון את עצמו למה הוא שייך באמת, יבחן את עצמו מה קורה בעיניים שבן אדם לחברו. זה מזכיר קצת מעין הדבר הזה, זה מזכיר קצת שהגמרא אומרת על התפילה. הגמרא אומרת שחסידים הראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה, שעה מתפללים ושעה לאחר התפילה. יוצא לפי זה שמתוך שלושה שלישים, שני שליש מהתפילה לא הייתה תפילה. שליש ראשון היה הכנה לתפילה או לתפילה, שליש אחרון היה הפנמת התפילה, ושליש אמצעי היה תפילה. אז אותו דבר פה. דיני ממונות, זה הייתי אומר, זה איזושהי הכנה, כאילו בן אדם לחברו, זה הכנה לבן אדם למקום, זה לפני בן אדם למקום, ולאחר בן אדם למקום, זה המבחן, אבן הבוחן, האם בן אדם למקום שלך הוא מתוקן, איך תבדוק את עצמך בבן אדם לחברו. ולכן שני הממדים האלה הם נצרכים. טוב, אז נזכה לחבר את שני המהלכים ללא סתירה ובשלמות, בעזרת השם. עולת ראייה.